חולין דף וב, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, מי תמה גזרו באורבנן. המציאות של הקוטיים הייתה קצת מורכבת. התייחסו אליהם כמו יהודים מצד אחד, כי הם התגיירו, הקוטיים הרי התגיירו. מצד שני, הם לא קימו את כל המצוות. למשל, לפני עיוור לא תיתן מכשול, הם לא קימו כי הם הבינו שסך הכל מדובר על אדם שלא רואה, שאסור להכשיל אותו כדי שלא ייפול. הם לא קיבלו את זה אבל בתור שאסור להכשיל יהודי בדבר שאסור לו. לכן מצד אחד הם הקפידו בדרך כלל על שחיטה לעצמם, אבל הם לא הקפידו על שחיטה לאחרים. אז חכמים במשנה התירו שקוטי ישחוט. אין בעיה שהקוטי ישחוט בשר, רק מה צריך שיהודי יעמוד ויראה שהוא שוחט כמו שצריך. או שרואים שהוא בעצמו הקוטי אוכל מהשחיטה שהקוטי שחט. בתקופה מאוחרת יותר, חכמים גזרו לגמרי על שחיטה של קוטים שהיא אסורה. נשאלת השאלה למה? מה ראו חכמים לגזור על הקוטים? מה הייתה מה גזרו באורבנן לאסור לגמרי את השחיטה של הקוטים וגם את היין שלהם, סתם יינם של הקוטים גם כן נאסר. אומרת הגמרא, כי עד הרבי שמעון בן אלעזר, שדרי רבי מאיר להטויי חמרה מביקותאי. רבי שמעון בן אלעזר נשלח על ידי רבי מאיר להביא יין מהקוטים. באותו זמן עוד קיבלו את היין מהם. לא חשדו שהם עובדים עבודה זרה ומנסחים את היין לעבודה זרה. כשהוא הלך להביא יין לרבי מאיר, אשכחי יהו סבא. בדרך הוא פגש איזשהו סבא. מי זה הסבא? תוספות מביא פה פירוש, יש מפרשים, זה כל מקום, כל מקום, זה כלל, שהוא מזכיר, ההוא סבא, הוא אליהו, אליהו הנביא. אמנם שתוספות לא מסכים עם הפירוש הזה, אבל יש הרבה מפרשים שמחזקים את הפירוש הזה, שזה אליהו הנביא. פירוש אחר שיכול להיות שזה סתם אדם זקן, לא מוזכר בדיוק מי זה. אמר לו אותו ההוא סבא, הרי יש פסוק שאומר במשלי, ושמת סכין בלואיך אם בעל נפש אתה. זאת אומרת, שים סכין בתוך הלחיים, בתוך הפה, אם אתה אדם בעל נפש, אם אתה אדם שהוא כשר, ששומר על נפשו. מה הוא מתכוון להגיד לו? שיזהר לא לשתות מהיין של אותם קוטים. עדיף לבן אדם לשים סכין בתוך הפה מאשר לאכול או לשתות מהקוטים. הלך, האמת שתוספות פה מוסיף שהפסוק הבא שם כותב, ואל תתאב למטעמותיו, שלא יהיה לך תאווה לטעום מהמטעמים שלו. אז זאת אומרת, אנחנו מבינים לא ליהנות מהמאכלים והמשקאות של הקוטים. טוב, ככה אמר ההוא סבא. אם זה היה אליהו הנביא, יותר מובן למה באמת הדברים התקבלו על ליבו של רבי שמעון בן אלעזר. והוא הלך, רבי שמעון בן אלעזר, וסיפר דברים לפני רבי מאיר. רבי מאיר שמע דבר כזה, וגזר עליהן שמהיום היין של הקוטים אסור. טוב, מה הייתה? מה קרה באמת שהקוטים נהיו יותר פסולים? זה לא סתם שההוא סבא אמר ובשביל זה אסור. פשוט הלכו לבדוק. פשוט מאוד, אמר רב נחמן בר יצחק, דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים. הם היו גרים שם בהר גריזים מהקוטיים. ומצאו שהייתה להם שם דמות של יונה, שהם עשו, הם תקנו להם איזושהי דמות של יונה, והם עשו אותה לפסל, לעבודה זרה. ושהיו חלק מהם, מהקוטים, היו עובדים אותה. אז למה? מכיוון שחלק מהקוטים עובדים את הדמות של היונה, בשביל זה גוזרים על כל הקוטים האלה. אנחנו הרי לא בטוחים שגם כולם עובדי עבודה זרה. ורבי מאיר לטעמי, דחייש למיעוטה. רבי מאיר הולך לשיטתו שהוא חושש גם כשיש מיעוט שעושים דבר מסוים, הוא חושש שהרוב גם כן עושים את אותו מעשה שהמיעוט עושים. מכיוון שהוא חושש למיעוטה וגזר רובה עתו מיעוטה. גזר על הרוב בגלל המיעוט שתפסו אותם שהם עובדים עבודה זרה. כל השאר כנראה הסתירו את זה. זה היה רבי מאיר שהוא גזר על היין של הקוטים. ורבן גמליאל ובית דינו, נמי כרבי מאיר סביר עלו, שמובדים עם עבודה זרה, והם הרחיבו את האיסור גם על השחיטה של הקוטיים שהיא אסורה. פשטי דקרא במה הכתיב, אותו פסוק שאמרנו ושמת סכין בלואיך, על מה הולך הפירוש הפשוט של הפסוק? בתלמיד היושב לפני רבו. הפסוק פה מדבר על תלמיד שיושב לפני הרב. דתני רבי חייא, כי תשב ללחום את מושל. זה פסוק אחד קודם. כי תשב ללחום את מושל. ללחום זה לאכול לחם. לאכול בלחמה של תורה. תבוא ותשב ותלמד תורה ביחד עם המושל. את מושל הכוונה, אותם המושלים ביצרם, גדולי התורה. תבוא ללמוד תורה אצל גדולי ישראל, אצל גדולי התורה. בין תבין את אשר לפניך. בין תבין. תכף הגמרא תסביר מה זה הכפל הלשון. ושמת סכין בלואיך עם בעל נפש אתה. אתה אדם כשר ששומר על נפשו, תשים סכין בלואיך. מה הפירוש? מסבירה הגמרא. אם יודע התלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם, בין. אם אתה יודע שכשתשאל את רבך שאלה, ורבך בנושא הזה הוא בקי, והוא יוכל לענות לך תשובה, אז בין, תשאל אותו. זה הבין הראשון. מה זה תבין? ואם לאו, תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלואיך. אם הוא לא יכול לענות לך תשובה, אז תבין לבד מה שלפניך ותשים סכין בלואיך, הכוונה אל תשאל. ואם בעל נפש אתה, ואתה כן רוצה לדעת תשובות לכל השאלות, בכל זאת זה לא סיבה לבייש את הרב, אז פרוש ממנו, פרוש ממנו. לך תיקח רב אחר שהוא כן יודע את הטעם, אבל לבייש אותו זה אל תעשה. מספרת הגמרא, רבי יצחק בן יוסף שדרי רבי אבא ולעטוי חמרה מבי קוטאי. זאת אומרת, רבי אבא הוא שלח את רבי יצחק בן יוסף להביא יין מהקוטים. אשכחי ההוא סבא, מצא אותו ההוא סבא. אמר לי, לט כאן שומרי תורה. אנשים פה הקוטים לא שומרים תורה, אל תיקח מהם יין. הלך רבי יצחק וסיפר דברים לפני רבי אבא שככה אמרו לו. אמר לי, אז רבי אבא הוא, הלך רבי אבא הוא, הנה הלך רבי אבא הוא כשהוא שמע מזה, סיפר הדברים לפני רבי עמי ורבי אסי, שככה יצאת פה שמועה שהקוטים הם לא בני תורה. טוב, הלכו ובדקו. ולבנו, והגיעו למסקנה שבאמת הם לא בני תורה. לא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים. התברר שיש להם מציאות של עובדי כוכבים ממש. מה זאת אומרת עובדי כוכבים גמורים? לאסור את היין, לאסור את השחיטה. אתה יכול להגיד, אסרו את יינם ואסרו את שחיטתם. מה זה עובדי כוכבים גמורים? לא היה פה עוד משהו. אמר רב נחמן בר יצחק, פה אנחנו מדברים לגבי השכונה היוקרתית התורנית של דיני עירובים. אבל אנחנו ניגע רק בנקודה קטנה מתוכה. אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים לעשות בשבת, זה לקחת דבר מרשות הרבים, ולהניח אותו ברשות היחיד, או להפך. זה נקרא הוצאה מרשות לרשות, מרשות הרבים לרשות היחיד, או להפך. זה שזה אסור מהתורה. יש בתוך רשות היחיד עצמה גם כן מקומות שהרבה אנשים עוברים שם, ויש מקומות שהם פרטיים. כי הרי ההגדרה של רשות הרבים ורשות היחיד לגבי הלכות שבת, זה לא בדווקא מה שאנחנו מכירים רשות היחיד ורשות הרבים. כי לפי דיני תורה רשות הרבים זה צריך להיות מקום רחב, שעוברים שם כמות מסוימת של אנשים. אבל יש מקומות אחרים בתוך רשות היחיד עצמו, שהוא גם כן נחשב באיזשהו מקום רשות הרבים, כי הרבה אנשים עוברים שם. זה כמו נאמר חדר מדרגות, שפתוחים לחדר מדרגות הזה 16 דירות, יש אפילו כאלה מגדלים שיש שם אפילו יותר, והמקום החדר מדרגות הזה הוא מקום שמיועד להרבה אנשים. בזמן של חז"ל, לא כל כך שמעו על מגדלים, אבל היו חצרות גדולות, שהיו פתוחים להם הרבה מאוד בתים. אז החצר הזאת, אמנם היו לה מחיצות, והיא הייתה נחשבת רשות היחיד, לפי ההגדרה של התורה, אבל הם היו מקומות ציבוריים. עכשיו, חכמים ראו שהציבור מתחיל קצת להתבלבל, כי קשה מאוד לדעת מה נקרא רשות הרבים ומה לא נקרא רשות הרבים. גם פה וגם פה הרבה אנשים עוברים. אז למה אם אני יוצא מהפתח של החצר, פה זה כבר נקרא רשות הרבים, ובחצר שהאווירה שם היא ממש דומה, הרבה אנשים הולכים, חוזרים, שם זה נקרא רשות היחיד. אז אנשים לא כל כך תפסו את החילוקים. רבנן ראו שאם הם לא יגדרו את זה, אז יהיה פה מכשול גדול. אז הם קבעו דבר חדש. זה נקרא עירובי חצרות. עירובי חצרות, תקנו חכמים, שפשוט מאוד, כל חצר יהיה אסור לטלטל שם. זה נחשב כמו רשות הרבים מדי רבנן. מה כן? זה נקרא איסור של חצרות. אבל מה זה עירובי חצרות? יש אפשרות אחת. אם כולכם, כל בני החצר, תקבעו ביניכם שאתם רוצים להיות בני דירה אחת, כאילו שאתם בבית אחד, הרי מה קורה? בן אדם מתחתן. אז יש פה זוג של שתי אנשים. הבית שלהם נקרא רשות היחיד? בוודאי. מה קורה אם אחר כך הוא מביא 10 ילדים? עדיין זה נקרא רשות היחיד? כן. ואם הם מחליטים ללכת לגור אצל ההורים, אז זהו, אז כבר הבית שלהם הופך להיות רשות הרבים? לא, אז זה רשות היחיד שגרים עם ההורים. ואם יחליטו לגור גם עם עוד אחד מהגיסים, בסופו של דבר אי אפשר לקבוע מה נקרא בית של אדם פרטי, מה נקרא בית של אנשים ציבוריים. מה כן קובע? ברגע שהם סמוכים כולם על שולחן אחד, אוכלים מאותו אותו מקור הכנסה, אז אנחנו כבר קובעים שזה נקרא בית אחד. אז עשו חכמים תקנה כזאת. אפשר לקחת את החצר הזאת ולעשות אותה לרשות אחת על ידי שכל אחד מבני החצר ייתן פת לחם בבית אחד, ואז יקבעו שכולם בעצם הם בני בית אחד, ואז יהיה מותר לטלטל בכל אותו חצר. כל זה טוב אם באמת הכל הלך כמו מתוכנן וכולם השתתפו. אבל אם אחד מבני החצר לא ישתתף, אז כבר כל החצר לא נחשבת רשות היחיד, כי יש פה בעצם שתי רשויות. יש את הקבוצה הענקית שהשתתפו בעירוב חצרות, ויש את הבן אדם הזה, המשפחה הזאת, שהם לא השתתפו. אז כבר נהיה פה החצר המשותפת, ניתן משותפת לשתי רשויות. אז הוא אוסר על כל בני החצר לטלטל בחצר שלהם. אז מה עושים בשבת עצמה? יש לו שתי אפשרויות. או שאותו בן אדם שלא עשה עירובי חצרות, נותן את הרשות שלו במתנה לבני החצר, ואז אם כן, כל החצר הזאת הופכת להיות רק של אלה שעשו את העירובי חצרות, או שהוא מבטל את עצמו מהרשות שלו. זאת אומרת, הוא אומר, לא, אני לא רוצה להיות פה בחצר, אני מבטל את הרשות שלי מפה. ואז ברגע שהוא מבטל את עצמו מהחצר, הוא אומר, אני מסתגר בבית, אני לא רוצה שיהיה לי חלק בחצר, אז באותו רגע הוא כבר לא הופך להיות חלק מהאנשים שמשותפים פה בחצר הזאת, אז זה שייך רק לאלה שהשתתפו כן, והם באמת עשו כן עירובי חצרות. כל זה טוב דווקא ביהודי. אבל על אדם שהוא לא יהודי, תקנו חכמים שהוא לא יוכל להשתתף בעירובי חצרות. גמר המסכת העירובין מביאה בטוב טעם מה הסיבה. ובסופו של דבר, אם הוא לא עשה עירובי חצרות, אז אי אפשר לטלטל בחצר באותה שבת. רק אם הוא הולך ומזכיר, זאת אומרת, הוא צריך לעשות ממש קניין יותר רציני. אז לגבי העניין הזה, האם הוא יכול לבטל את רשותו כשהוא לא ישתתף בעירובי חצרות או לא, לקחו את הקוטים ועשו אותם כמו עובדי כוכבים גמורים, שהם לא יכולים לא לתת את רשותם בשבת ולא לבטל את רשותם בשבת. זה מה שמסבירה פה הגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, לבטל רשות לשכנים שלו וליתן את הרשות שלו במתנה לשכנים. וכדתניא, מה זאת אומרת הוא נותן במתנה? כמובן רק לאותה שבת, מתנה על מנת להחזיר. וכדתניא, ישראל מומר, יהודי שבשעת נפש מחלל שבת, אז ככה, אם הוא מחלל שבת בצנאה, בבית שלו כשאף אחד לא רואה, והוא לא מעז להראות לכולם שהוא מחלל שבת, אבל הוא משמר שבתו בפרסיה, אבל כשמדובר פה בציבור, הוא לא מראה שהוא מחלל שבת. אדם כזה, הוא באמת נותן ומבטל רשות. אז ישראל מומר, משמר שבתו בשוק, אם בפרסיה הוא שומר שבת, אז מבטל רשות ונותן רשות. ושאינו משמר שבתו בשוק, אחד כזה שגם בפרסיה הוא מחלל שבת, אז הוא נחשב כמו עובד כוכבים לגבי העניין של רשויות בשבת, לגבי עירובי חצרות, ולכן אינו מבטל רשות, וגם אינו נותן את הרשות שלו במתנה. מפני שאמרו, ישראל נותן רשות ומבטל רשות, אבל הוא בעובד כוכבים, לא. עד מתי? עד שיזכור. צריך לזכור ממנו את הרשות לפני שבת, ורק ככה יהיה אפשר לטלטל בחצר. כיצד ישראל נותן ומבטל רשות? אמר לו, הוא אומר לשכן שלו, רשותי קנויה לך. אז הוא נותן לו את הרשות שלו. או שהוא אומר, רשותי מבוטלת לך, ככה הוא מבטל את הרשות שלו. כנה, ואינו צריך לזכות, לא צריך לעשות קניין, כמו קניין חליפין, להחליף איתו משהו. אלא עצם זה שהוא מקנה זה מספיק גם בלי זה. רבי זרע ורב אסי איקלו לפונדקה, דיי. הם הגיעו לפונדק בית מלון בעיר שנקראת יאי. בני העיר היו עמי הארצות שהם היו חשודים שהם לא מעשרים כמו שצריך תרומות ומעשרות, ולכן כל הפירות שלהם נחשבים דמי. מה זה דמי? יש הרי טבל, טבל הכוונה פירות שלא נתנו מהם תרומות ומעשרות. ודמי זה מלשון דמי, זה מייטו. האם הפרישו ממנו תרומות ומעשרות או לא? זה ספק. חכמים גזרו שיהיו חייבים להפריש מספק פעם נוספת תרומות ומעשרות, אם לא, אם הפרישו, ואם לא הפרישו, אז הנה זה יהיה פעם ראשונה שיפרישו על הפירות האלה. זאת אומרת, חכמים תקנו שצריך להפריש על דמי תרומות ומעשרות. ואותם האנשים היו עמי ארצות, אז הפירות שלהם נחשבים דמי. הייתו לקמיו, אותם בני העיר הביאו לפני רבי זרע ורב אסי, ביצים המצומקות, ביצים שצלו אותם כל כך הרבה עד שממש נהיו מצומקות וקטנות. את אותה ביצים האלה היו מערבבים אותם בתוך יין, בתוך תערובת. עכשיו, הם הביאו להם את, את התבשיל הזה, מכיוון שלא ראו את היין. אם רואים את היין, אז הם יודעים שלא יאכלו ממה שהם הגישו. כי הרי יין זה גם דבר שחייב בתרומות ומעשרות. אז ביצים בסדר, אפשר לאכול, אין חשש. כי לא צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות, אבל את היין, חכמים לא יאכלו. אבל אותם בני הפונדק ראו שזה מעורבב, היין בתוך התבשיל, אז הם קיוו שיבואו ויאכלו מהתבשיל שלהם. אבל כשהם באו והגישו את התבשיל הזה, אז לא כולם אכלו מזה. רבי זרע לא אכל, ורק רב אסי אכל. אמר לי רבי זרע לרב אסי, איך אתה אוכל? ולוחאי שמר לתערובת דמי? מה, אתה לא חושש לתערובת דמי שיש פה יין בתוך התערובת הזאת? אמר לי, לאו הדעתי, באמת היה לי טעות, אתה צודק. אמר רבי זרע, מה? היה לו טעות? אם זה נכון שגזרו על תערובת דמי, אפשר לגזרו על תערובת דמי, וזה באמת היה אסור, ומסתי המילתא שיגרום אבון שלא ישים על ליבו, דגזרו עליו, כך אומר רש"י, מה יכול להיות שגזרו על הדמי, והאבון יגרום שהוא לא ישים לב שגזרו עליו? הרי הוא צדיק, הוא הרי אדם צדיק, לא יכול להיות... כן, רב אסי הרי אדם צדיק, לא יכול להיות שהוא ישכח את הגזרה. הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה בדברים של אכילה לידי הצדיקים. מה ההוכחה לזה? מה, מסתי מילתא דרב אסי למיכל איסורה בשוגג? לא יכול להיות. אם זה באמת היה אסור בשוגג, אם זה באמת היה אסור כי חכמים גזרו, לא יכול שהיה לו כזאת טעות. כי הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה לידי הצדיקים. אשתה בהמתם של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידן. הרי אפילו לבהמתם של צדיקים הקדוש ברוך הוא לא מגלגל שהם יאכלו מאכל שהוא אסור. הצדיקים עצמן לא כל שכן, שהקדוש ברוך הוא לא יגלגל שהם יאכלו מאכל של איסור. נפק רבי זרע, דק ואשכח. רבי זרע הבין שזה לא יכול להיות שזה באמת אסור, הוא הלך וחיפש והוא מצא באמת שזה לא אסור. תערובת של דמי, חכמים לא גזרו לאסור אותו, רק דמי כשהוא מול העיניים, דמי כשהוא בפני עצמו, אבל כשהוא מעורב בתוך תערובת לא גזרו עליו. איפה הוא מצא מקור לזה? הגרסה דתניא, הלוקח יין, אדם קונה יין בשוק, יין של דמי. כדי לתת את אותו יין לתוך המורייס. מורייס זה היה שמן של דגים אחרי שהוא נמס. היו מעבבים אותו בתוך יין, היו עושים מזה איזשהו סוג של תבשיל. אבל צריך לשים לב שכאן, מכיוון שהוא קנה יין בפני עצמו, רק אחר כך הוא ערבב אותו בתוך מורייס. אז היין הזה כן יהיה עשו. כי זה לא נקרא תערובת, אפילו שאחר כך ערבבו. מתי זה נקרא תערובת? רק כשהוא קונה דבר שהוא כבר מעורב, הוא קונה תבשיל מוכן. אבל ברגע שהוא קונה יין, ואחר כך הוא מערבב את זה בתוך מורייס, והיין היה דמי, אז הוא כן חייב בתרומות ומעשרות. דוגמה נוספת, הוא קנה יין בשביל או לתת לתוך האלונטית. זה סוג משקה שלוקחים יין ישן, מערבבים אותו במים צלולים, יחד עם שמן הפרסמון. זה לא הפרי הפרסמון שאנחנו מכירים, זה סוג של שמן מסוים שהוא לא חייב בתרומות ומעשרות. והוא לקח את היין בשביל לערבב את זה בפנים. אז אותו יין, מכיוון שהוא קנה אותו בפני עצמו, הוא חייב בתרומות ומעשרות בגלל דמי. או שהוא קנה את היין בשביל, או שהוא לא קנה יין, או שהוא קנה קרשינין, שזה למעשה גרגירים של צמח שנקרא מספו, שזה גם כן תקנו שיצטרכו לתת על זה תרומות ומעשרות, ופה זה דמי, והוא קנה את הקרשינין האלה לעשות מהם תחינין. זה מאכל של קרשינים תכונים ביחד עם תבלין, שזה גם אמור להיות בסוף תערובת, אבל כשהוא קנה את הקרשינים, הם היו בפני עצמם, אז זה חייב בתרומות ומעשרות בגלל דמי. או שהוא קנה עדשים, שגם הם חייבים בתרומות ומעשרות, מכיוון שהם היו דמי, אבל הוא תכנן, והוא הלך לעשות מהן רסיסין, זה מאכל מהעדשים גרוסות. אבל כשהוא קנה את העדשים, הם היו בפני עצמם. אז בכל המקרים האלה, הוא חייב משום דמי. אפילו שבסופו של דבר הם אמורים להיות תערובת, אבל מכיוון שהוא קנה אותם בפני עצמם, הם כבר היו מחויבים בתרומות ומעשרות. אז גם כשהם בתוך התערובת, הוא צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות. אבל מה קורה אם הוא קונה את תערובת של נאמר מורייס או אלונטית? הוא קונה את התערובת כמות שהיא, שבפנים יש גם יין שהיה פעם דמי, אז במקרה כזה יהיו מותרים. אבל המשנה, הברייתא פה מוסיפה לפני כן, ואין צריך לומר שהוא חייב משום ודאי. אם זה ודאי טבל, ודאי שצריך להפריש תרומות ומעשרות. אבל מה, אם ואין עצמן, אם הוא קנה אותם, את המורייס, כמו שאמרנו, את האלונטית, הוא קנה אותם בפני עצמם, אז הם יהיו מותרים. מה הסיבה? מפני שהן באו לידו כשהם תערובת. אז רואים שהברייתא אומרת מפורש שתערובת שבפנים מעורב גם דמי, לא גזרו רבנן כשבאנם קונה את התערובת כמות שהיא מוכנה. אז לכן כשהחכמי ישראל היו באותו פונדק והביאו להם תערובת שבפנים היה גם דמי, היה מותר מעיקר הדין לאכול מזה, לכן לא הביאו באמת הקלה לידי הצדיקים. שואלת הגמרא, ולא גזרו על תערובת דמי? והתניא, הנותן לשכנתו שהיא אשת עם הארץ, עיסה, והוא מביא לה גם כן את השאור בשביל שעם זה היא תתפיח את העיסה, תחמיץ את העיסה. בשביל לאפות, או שהוא מביא לה וקדרה ביחד עם התבלינים, כדי לבשל, שתבשל לו את התבשיל. אינו חושש לשאור ותבלין שבה, שאולי זה מהבית של אותו עם הארץ. הוא לא חושש לא משום שביעית, שאולי זה קדוש בקדושת שביעית, ולא משום מעשר. כי אותם עמי הארצות לא נחשדו בגזל ללכת ולהחליף את התבלין שהם קיבלו ולהביא תבלין מהבית שלהם. על זה הם לא נחשדו. טוב, זה לגבי העניין הזה שהוא הביא לה את העיסה ואת הקדירה, ביחד עם השאור והתבלינים, הוא לא צריך לחשוב שהיא החליפה. ואם אמר לה, עשי לי משליחי, אם הוא אומר לה, תעשי לי בבקשה משלך תבשיל, עכשיו משלה זה הרי דמי, חושש לסעור ותבלין שבא משום שביעית, שאם יכול להיות שיש פה קדושת שביעית, הוא צריך לשמור על התבשיל כולו כמו אוכל של קדושת שביעית, ואם יש חשש אפילו שהם זרעו בשביעית עצמה, או שהם עשו מלאכות בשביעית עצמה שזה אוסר לגמרי את הפירות, אז הוא יהיה חייב, אם זה דברים שצמחו, ספיחים שצמחו בשביעית עצמה, אז הוא יהיה אסור לו לאכול לגמרי את התערובת הזאת, את התבשיל הזה. והוא גם צריך לחשוש משום מעשר. ולכן הוא יהיה צריך להפריש מעשר פעם נוספת. צריך להפריש שוב פעם מעשר. בכל אופן, מה רואים מכאן? שגם כשהדבר הפך להיות אחר כך תערובת, הוא אומר לה, תעשי לי משלך תבשיל. והיא הרבבה לו בתוך התבשיל תבלין של דמי. אבל עכשיו זה כבר תערובת, אז למה אתה חושש משום דמי? למה צריך להפריש אחר כך מעשרות? רואים פה שגם בתערובת חוששים. אומרת הגמרא, שאני אתם דכיוון דקה אמר לה, עשי לי משליחי. כיוון שאותו חבר אמר לאשת עם הארץ, תכניסי בבקשה את התבלין משלך. אז אני חושב כאילו הוא בעצמו הכניס את התבלין, כאילו הוא בעצמו קיבל את התבלין של דמי, כשהוא בפני עצמו, והוא בעצמו הכניס את זה לתוך התבשיל, כי הוא מינה אותה שליח שהיא תכניס בשבילו את התבלין, ושלוחו של אדם כמותו, אז זה כאילו שהוא בעצמו הכניס את התבלין, לכן זה נחשב שהוא קיבל דמי בפני עצמו, והוא חייב להפריש מזה תרומות ומעשרות. אז זה מה שמסבירה הגמרא, דכיוון דקה אמר לה, עשי לי משליחי, כמן דעריב בידיים דמי, זה כמו שהוא לקח בעין את התבלין, ועירב בידיים בתוך התבשיל, מכיוון שהיא עושה את השליחות שלו. זה הסבר אחד. למה באמת חוששים לדמי בתערובת כשהיא מכינה לו תבשיל? רף רם אמר, שאני שאור שמטפיח את העיסה, ותבלין שמתאים את העיסה ומתקן את שמתקן את התבשיל ומתאים את התבשיל, דלטעם העביד וטעם הלא בטיל. זה עשוי לטעם וטעם לא בטל. מסביר רש"י, לפי שהוא מתקן הכל והוא עיקר. הוא מתקן הכל והוא עיקר, ואפילו לקח קדירה מבושלת מהמארץ, שלא נעשה שלוחו כשירבם, בכל זאת זה יהיה אסור, בגלל שזה מתקן את כל התבשיל. אבל יין במורייס ויין בביצים צלויות שירבבה ביין, אינו עיקר אותו יין, ולכן זה לא נחשב דבר חשוב, ואם זה, הוא קיבל את זה בתערובת, את החבר, הוא יכול לאכול את זה. טוב, שואלת הגמרא, ולחילופי לא חיישינן, אמרנו שכשאדם נותן לאשת עם הארץ גם את התבשיל וגם את התבלין, לא חוששים שהיא תחליף ותביא מהתבלינים שלה, כי הם לא חשודים על הגזל. שואלת הגמרא, ואתנן, הנותן לחמותו, שחמותו היא אשת עם הארץ. הוא נותן לה עיסה, בשביל שתופל לו את העיסה הזאת. מהסרט שהוא נותן לה, בשביל לא להכשיל אותה, שמה שישאר אצלה לא יהיה מאוסר, אלא הוא מאסר את זה בשבילה. מה שהוא נותן לה, הוא מאסר לה לפני כן, כי הוא יודע שהיא לא תאסר. והוא גם מהסרט שהוא נוטל ממנה, מפני שחשודה שהיא מחלפת המתקלקל. היא חשודה שאם בסופו של דבר העיסת, הפת שהיא תופה, תתקלקל, אז היא תחליף את זה. ואז תביא את זה משלה. ולכן אנחנו צריכים לאסר שוב גם את מה שהיא נותנת. אז מה רואים מכאן? שהיא כן חשודה להחליף, ואם חשודים כן על הגזל, עונה הגמרא, לא, הם לא חשודים על הגזל. אתם כדתניא תמה שהיא מתכוונת לטובה. אבל לגזול לרעה, היא לא חשודה שהיא תגזול לרעה. אמר רבי יהודה, רוצה בתקנת ביתה, הוא בושה מחתנה. אם היא תראה שהפת התקלקלה, שהלחם מתקלקל, אז היא תחליף את זה, בגלל שהיא לא רוצה לתת לחתן של הלחם שהוא לא אפוי כמו שצריך, כי היא רוצה שהחתן יראה שהבת שלה היא באמת בסדר, ויש לו אוכל טוב בבית בזכותה. והיא גם מתביישת מהחתן להביא לו כזה אוכל לא מוצלח. לכן היא מחליפה, אבל זה לא בגלל שהיא מתכוונת לגזול. באמת להחליף בשביל גזל הם לא חשודים. שואלת הגמרא, ולאלמה לא חיישינן. בסדר, זה חתן, אבל אנשים סתם הם לא חשודים שהם מחליפים. ואתנן, הנותן, אדם נותן עיסה וקדרה לפונדקית שלו. הוא נמצא בבית מלון, הוא נותן לה עיסה ותבשיל שתבשל את זה בשבילו. מאסר את שהוא נותן לה ואת שהוא נותן אימנה, מפני שגם היא חשודה המחלפת. וכאן לא כתוב מחלפת המתקלקל, אנו שמשמע שהיא חשודה שהיא מחליפה גם סתם בשביל לגזול. רואים פה שהם כן חשודים לגזול. עונה הגמרא, את אמנמי, הכוונה שלה לטובה. מוריה היא מורה יותר לעצמה ואמרה, בר בי רב לאכול חמימה וענה אכול קרירה. מה, אותו תלמיד חכם שבא פה לבית מלון, לפונדק, אז אני אתן לו לאכול את התבשיל הקר ואני אוכל את התבשיל הטרי החם? היא נותנת לו את התבשיל היותר טוב ולוקחת לעצמה את התבשיל הפחות טוב. אז פה באמת היא לא מחליפה את המתקלקל, היא מחליפה דבר שהוא טוב. אבל היא מחליפה את זה בגלל רצון טוב גם, כי היא רוצה לתת לו יותר טוב. אז לכן אנחנו רואים שוב שהם לא חשודים להחליף בשביל לגזול, אולי הם חשודים להחליף בשביל לעשות שירות יותר טוב. שואלת הגמרא, ולחלופי לא חיישינן שמחליפים בשביל גזל? והתניא, אשת חבר, אשת אחת של אדם חבר שהיא כן נזרת בטומאה וטהרה, והיא נזרת בכל הדברים, בכל ההלכות, היא יכולה לעזור להנהיג רחיים, והיא תוכנת ביחד עם אשת עם הארץ, בזמן שהיא האשת חבר, היא במצב שהיא טמאה, וכשהיא טמאה היא כבר רגילה לא לגעת באוכל שהיא מכינה, כי הרגילו אותה בבית שלא תגע באוכל כדי שלא תדמה אותו, כי הרי זה בית של חברים שם. חברים זה אנשים שנזרים לאכול חוליהם בטהרה, הם נזרים בכלל, גם לפעמים הם חייבים לשמור על עצמם בטהרה, בשביל לאכול קורבנות וכל זה בזמן שבית המקדש היה קיים. אז לכן, באותו זמן, האשת חבר הייתה רגילה כשהיא טמאה לא לגעת באוכל שהיא מכינה. אז לכן, מותר לה לטחון עם אשת עם הארץ, כי היא לא תיגע באוכל. אבל לא בזמן שהיא תאורה, אז אסור לה לטחון ביחד עם אשת עם הארץ, כי חוששים שמה תוך כדי שהיא תעזור לה להכין את האוכל, היא גם תבוא לאכול, כי אין לה בעיה לגעת, כי עכשיו תאורה, אז היא רגילה כן לגעת באוכל שהיא מכינה, האדם מטבע הדברים לפעמים לא שם לב, הוא אוכל מהדברים שהוא מתעסק בהם. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון, מפני שחברתה נותנת לה ואוכלת. אז היא באמת לא תיגע באוכל, אבל חברתה לפעמים נותנת לה לאכול. מה את נותנת לה לאכול? זה הרי האוכל של בעלך. ובעלה הרי מקפיד שהיא תיתן. הוא מקפיד שהיא לא תיתן, זאת אומרת. הוא לא רוצה שהיא תיתן לאנשים אחרים מהאוכל שלו. והיא גוזלת מבעלה ונותנת. אז סימן שהעמי הארצות כן חשודים להחליף ולגזול וכל מה שקשור לעניין הזה. אומרת הגמרא, אשתא מגזל גזלה, היא הרי מוכנה לגזול מבעלה, חלופי מבעיה, צריכים להגיד בכלל שאין לה בעיה להחליף, שבעלה לפחות יקבל משהו אחר, ודאי שהם חשודים להחליף ולגזול. אמר רבי יוסף, אתמנה ממוריה ואמרה, גם שם יש לה הוראת היתר לעצמה, שהיא מורה לעצמה ואומרת, תורה מדישי כאכיל, שור שנותנים לו לדרוך על תבועה כדי לדוש אותו, להפריד את הקליפה מהגרעין, נותנים לו גם לאכול מהתבועה שהוא דש. למה? לא תחסום שור בדישו. אז אותו דבר גם זאת, שעוזרת לי פה לטחון את החיטים, אני בטוחה שבעלי לא מקפיד על זה שאני אתן לה לאכול, כי היא עוזרת לי להכין את האוכל, אז צריך לתת לה גם כן לאכול. ולכן במקרה הזה, היא לא רואה בזה עניין של גזל, אבל סתם היא לא חשודה להחליף ולגזול. עד כאן השיעור על דף ו'.